חמש בערב, השוטר הטוב.
אני שי גולדן ואני השוטר הטוב. עוד יום קשה מאוד עבר על כוחותינו בעזה ועל עם ישראל. חמישה מטובי בנינו, הפרחים היפים ביותר בערוגה הישראלית, נפלו בעזה. שוב ושוב אתה מביט בפנים, קורא את השמות, מנסה ללקט כל פרט מידע אפשרי על כל אחד מהבנים, אולי מתוך תקווה שאם תכיר אותו אפילו במעט, תוכל להרגיש קצת קרוב יותר אליו ולהבין אפילו יותר את שיעורו של האסון. המלחמה הזאת קשה וממושכת מאוד, והמחירים בה איומים, פשוט איומים. אבל אני מבקש ביום הזה לחזק את ידיהם של כל הלוחמים שלנו בעזה ובשאר הגבולות, לא פחות. לומר להם שגם אם יש רעשי רקע בעורף וגם אם חלק מהציבור מטיל ספק בכדאיות ובצורך בהמשך המלחמה הזאת, כל הציבור כולו שותף להערכה ולהערצה לכם על מה שאתם עושים שם בשבילנו ובשמנו. העובדה שאנחנו יכולים לשבת בבתינו המוגנים ובאולפנים הממוזגים ולדבר מהבוקר עד הערב פוליטיקה ולנהל שגרה אזרחית בעיצומה של מלחמה כזאת, היא אך ורק בגלל הידיעה שאתם שם ואתם שומרים עלינו. אתם שומרים עלינו לא רק מפני אויבים רצחניים, אלא גם מפני עצמנו ומפני יצר המריבה והקטטה שלנו, ומזכירים לנו בגבורתכם מה מאחד אותנו ומה הופך אותנו לעם אחד ולמדינה אחת, גם אם בתקופה של פילוג פנימי נורא שכזה. אלה אתם שמאחדים אותנו, אתם שמאלצים אותנו לזכור שגורל אחד משותף לכולנו, ושדמנו הוא דמכם ודמכם דמנו. אז תדעו שכולנו מוכירים לכם תודה, ושכל אחד ממקומו רוצה בטובתכם ובשלומכם, ושדמכם לא נשפח לחינם. לא, קורבנכם ותרומתכם אינם לחינם ולעולם לא יהיו. יגיע סופה של המלחמה הזאת יום אחד, אבל לדור לוחמי מלחמת השבעה באוקטובר, נזכור לעולם ונהלל תמיד בדרך שבה אנחנו זוכרים את דור תשח ואת דור ששת הימים ואת דור יום הכיפורים. אתם דור הניצחון, וגבורתכם וקורבנכם יחקקו לעד בספר הזהב של דברי ישראל.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. לכבוד מר דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית אמריקה. נכבדי, לפני כ-20 שנה הצעתי תוכנית להסדרת הסכסוך בין ישראל לפלסטינים. התוכנית נקראה ירדני-פלסטין. אף שהתוכנית לא התקבלה בהתלהבות, לא בישראל, לא בירדן ולא בקרב הערבים בארץ ישראל, שמחתי לראות כי היא עולה בקנה אחד עם תוכניתך לפנות את העזתים ולשכן אותם איפשהו, ולפיכך, כיוון שאין לי זכויות יוצרים על התוכנית, אני מציע כי אתה תציע אותה, ואני לא אגיד מילה. לא רק שלא אגיד מילה, אני מתחייב גם לא להמליץ עליך לפרס נובל לשלום, כדי לא לקלקל לך. ובהזדמנות זו שאני כותב לך, אני מבקש להטריח אותך בעוד עניין פעוט. ממש בימים שבהם פרסמתי את הצעתי, חניתי באדום לבן בירושלים וקיבלתי דוח. הייתי עסוק ולא שילמתי, ובינתיים הצטבר כנס הפיגורים לסכום גדול. ואם עכשיו אעסוק בניסיון לגייס את הכסף, נניח במימון המונים, לא אוכל להתפנות לקדם את השלום. ולכן, אם זה לא קשה לך, וכיוון שכבר התרחת את עצמך לפנות בעניינים אישיים של נתניהו וגילה גמליאל למערכת המשפט שלנו ולליכוד, אהיה אסיר תודה אם תכתוב למחלקת החנייה בעיריית ירושלים ותסביר להם כמה חשוב לך שיבטלו לי את הכנס. ידידים נבחנים בזמנים קשים, ואני מברך אותך שתמיד תהיה בצד שנותן, אבל אם פעם חלילה תחטוף קביעה, תרים טלפון והגיע.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
אחד הטובים שלך, אריה, לא ידעתי שיש לך כישרון כזה לסטירה. לא, לא הייתי על הצד הזה בשיעותך, כתוב לאלה וגם מוגש לאלה, יפה. אהבתי
אותה. תודה רבה.
אגב, איך קוראים לזה, הכנס הזה עדיין בעינו עומד? שמע, אנחנו לא רוצים להסתבך עם ראש העיר ליאון, זה לא...
כיוון שאף אחד לא שומע אותנו, לא היה ולא נברא, אך משל הוא.
הבנתי.
אבל באמת, אני שמח שהידיד הכי טוב של ישראל נחלט לעזור, לא רק לראש המדינה, גם לקדם את גילה גמליאל.
תוכנית גילה גמליאל, זה מדהים שהיא קוראת לזה תוכנית גמליאל טראמפ. אני אומר, מה קרה למודעות עצמית לאנשים בימינו? קצת מודעות עצמית, גברתי השרה. תוכנית טראמפ גמליאל, אני מסופק... אם היא תשב איתו בחדר 3 שעות, הוא ידע לזהות אותה, הוא אפילו ידע מי זו.
תשמע, בלי שום קשר, ממש בלי שום קשר, זה אפילו לא, לא אותו בן אדם. פעם ראיתי צילום סיטי גולגולת של חבר כנסת, ולא היה כלום בפנים.
וואה.
באמת.
חלל, אתה אומר.
חלל ריק. אתה יודע, בסיטי אוויר רואים שחור. שם היה הכל שחור, אני בטוח שהיו מחשבות נפלאות, אבל בחלל ריק.
אגב, אתה יודע שמכל הישגיך, מעלותיך, יכולותיך, כישוריך ושכלך החריף, העובדה שאתה רופא גורמת לי להריץ אותך. אני, יש לי יראה גדולה כלפי רופאים והערצה גדולה.
20 שנה לא התעסקתי, או מגיעים אליי כל מיני איזה חייל עם פציעה שנמצא בכפר, שאני אסתכל על הפצע.
עכשיו, 5 בערב. עם שי גולדן ואריאל דד.
והמפיקים שלנו אסף נבו ושני רומנו, ואחראי על השידור אילי זק. ערב טוב שי.
ערב טוב שוב אריה. ערב עצוב, אבל זה מה יש פה לצערי.
ערב קשה, ולאותו אירוע בבית חנון אנחנו מבקשים את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
שלום, שלום חברים.
סמל ראשון מאיר שמעון אמר מירושלים, סמל משה ניסים פרש מירושלים, רב סמל במילואים בנימין אסולין מחיפה, סמל ראשון נועם אהרון מסגדיאן מירושלים, וסמל ראשון משה שמואל נול מבית שמש, אנשי נצח יהודה והחטיבה הצפונית. מה קרה שם וכמה קרוב זה בכלל לגדר שמפרידה בין רצועת עזה והיישובים?
כן, אז בית חנון, אתה יודע, אומרים שהיא סוג של שכונה בשדרות, אבל היא ממש קרובה לגדר, ואתמול תושבי העוטף, צפון העוטף, חוו את הקרב הזה, שמעו את המטוסים, את ההפצצות, את המסוקים של חיל האוויר, את אותה מעטפת שהעניק חיל האוויר כדי לחלץ את הנפגעים, ובהחלט זה היה אירוע דרמטי במיוחד. האירוע מתחיל בעצם בשעה 10:30 בלילה, כאשר כוח של נצח יהודה שפועל במסגרת אותו מסע דו חטיבתי לכיבוש ולסגירה לבית חנון, הרבה לא נשאר מבית חנון, שלא תתובילו לרגע, כמעט כל הכפר הזה הושטח על ידי צהל בסבבים הקודמים, יש שם שברי בניינים וכמה חלקי מנהרות, ועל הבסיס הזה חמאס בנה לעצמו איזה סוג של תשתית של כמה פעילים, כמה מחבלים. קודם לפעילות, לתימון של הלקוחות של הרגלים, צהל הפציץ בעזרת מטוסי קרב את המרחב הזה, כדי לוודא שאין מטענים באותו אזור שבו החיילים אמורים לצעוד. אבל כנראה שבין ההפצצה לבין כניסה של החיילים לשטח, המחבלים הספיקו להניח שם את המטענים, ואחד המטענים מופעל על הכוח. הוא מתפוצץ ופוגע בחלק מהכוח. 5 הרוגים הם כנראה מהאירוע הראשון שמתרחש שם. ומיד לאחר הפיצוץ נזעקים כוחות נוספים כדי לחלץ את הנפגעים, וכשהם נכנסים לתוך האזור הזה, מה שמכונה בצבא שטח השמדה, מתחילה נפתח עליהם גם
אש,
קודם כל למטענים ולאחר מכן גם אש, מה שחייב את חיל האוויר מיד לבצע מטריית הגנה נרחבת על האזור, והוא תקף שם גם עם מטוסי קרב וגם עם מסוקים וגם עם כדבמים, ולקח גם סדר גודל של כמעט 1.5 שעה כדי להביא לפינוי כלל הנפגעים, על עוד 14 פצועים מהפעולות החילוץ, 2 הם באורח קשה, ורק לאחר לקראת חצות צריך לחלץ את הנפגעים ולפנות אותם לבתי החולים במרכז הארץ וזאת.
אבי, אופה. אין לנו...
אבי נקטע לנו, אבל זה לוחמת גרילה קלאסית.
כן, ממש, וזה...
גם אם אין מבנה חטיבתי וגדודי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, למחתרות בארץ לא היה מבנה חטיבתי וגדודי או מחלקתי, אבל הם עשו את המוות.
הנה אבי חזר. אבי, אני רוצה לשאול אותך, מאז תחילת מבצע מרכבות גדעון, כל החיילים שנפלו ונפצעו, בעיקר אלה שנפלו לצערי, נפלו כתוצאה ממטענים, מכל מיני מלכודים כאלה ואחרים, נכון? לא באמת אנחנו מוצאים אותנו, את האויב, ונתקלים בו פנים אל פנים.
אנחנו לא רואים קרבות סדורים של האויב, כלומר אנחנו לא נלחמים מול גדוד או מול פלוגה, או מול מערכים טקטיים כאלה ואחרים, אנחנו נלחמים מול גרילה, מול מחבלים שיוצאים מפירי מנהרות, מניחים מטענים, רצים חזרה לפירי המנהרות.
אבל אין אפילו ירי, זאת אומרת, אין אפילו ניסיון של שניים, שלושה מחבלים להסתער על כוח עם ירי.
יש גם מקרים כאלה.
יש גם?
אוקיי. יש גם מקרים כאלה. ראינו גם את הסיפור בתקרית בפומה, שבו מחבל יוצא ומניח את המטען על הפומה, בתוך הפומה, כאילו, זורק אותו פנימה. יש מגע לפעמים, אבל זה מאוד בשוליים. אנחנו רואים יותר פעילות של גרילה בודדים שמנסים לזנב בכוחות, וזה מאוד מאתגר אגב. זה מאתגר. אתמול למשל, זה היה השילוב הזה של פיגוע ראשון, ואחרי זה לתקוף את כוחות החילוץ, אנחנו רואים את זה כמעט בימים האחרונים פעם אחר פעם. ראינו את זה לאורך פרק זמן די מצליח מצל חשיבה איך לפעול, איך כוחות הרפואה, איך כוחות החילוץ ייכנסו בצורה שתגן על עצמם, בדרך שמאוד עם מטריה אווירית, עם סגירת האגפים.
אגב, כמה מחבלים יש שם?
זה לא המצאה שלהם, אנחנו זוכרים את זה מהפיגוע בבית ליד, באינטיפאדה השנייה.
ברור.
נכון, גם ראינו את זה בחיזבאללה, זו שיטה שידועה ומוכרת, אבל שוב, זה צריך עדיין, אבל צריך להתמודד עם זה.
לא, השאלה זה, כמה מחבלים מצליחים לייצר כל כך הרבה נזק לצהל, כולל הגל השני, כמה מחבלים לדעתך שותפים לדבר הזה?
לא הרבה, אנחנו עושים את הגודל של 4-5 מחבלים, לא יותר מזה אפילו, במקרים לא צריך מעבר. ברגע שתראה, ברגע שהוא מחופר טוב באיזושהי עמדה שצולפת את האזור, הרי בסוף הם הכינים, תראה, בסוף היתרון במקרים כאלה זה אצל המחבלים, למה? הם יודעים איפה הם מניחים את המטענים, הם מעריכים איפה יגיעו כוחות החילוץ, והם מכינים את המערכים שהוא אזור השמדה, מה שנקרא, וברגע שהם מחופרים היטב, מוסתרים היטב, הם יכולים לבצע את זה. מה שעשה חיל האוויר במהלך השעה וחצי שלאחר האירוע הזה, פשוט קטש את כל האזור, את כל המרחב שבו יכולים לשלוט המחבלים. הפלסטינים דיפרו שם על 11 הרוגים, כמדומני, אבל זה...
אבל הנה, אתה מפגיז כבר, מפציץ יותר נכון שטח כזה, וכל המטענים לא מתפוצצים, ונשארים שם עוד... מה עושים?
מטמינו אותם אחרי, לא...
מטמינו אותם אחרי ההפצצה? אחרי הרעש,
הבנתי. הייתוי לא ברור. אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך, שנשמע ממך רק בשורות טובות. כן, אנחנו מדלגים מרצועת עזה לוושינגטון. שלום וערב טוב, בוקר טוב אצלך לאריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום. שלום לך.
שלום וברכה אריה ושי, נכון?
אמת, אמת.
כן.
אמת.
תגיד, לא דלף כלום מהשיחה כי לא היה כלום? סליחה על הפרפרזה.
אני לא יודע מה לא דלף, דווקא אנחנו הוצאנו לא מעט חומרים מהפגישה שהייתה אתמול.
אבל אמרו, סעודיה, סוריה, יפן, סין, הכל עסקה, בסוף מה תכלס?
תראה, היה הרבה
תחלטה,
אתם תמקדו אותי, מה מעניין אתכם?
לא, אנחנו מנסים להבין, כי הציפייה שלנו הייתה, זה גם בשיחות הקודמות שלנו, על שהפגישות האלה הן דרמטיות, ויעלו בהן דברים דרמטיים, אולי אפילו יחתכו דברים דרמטיים.
אז תראה, אני לא יודע, זאת אומרת, אם נחתך שם משהו דרמטי אתמול, זה לא נאמר לנו, ואני חושב שדווקא, אם אני לא טועה, אמרתי אצלכם אתמול, שבדרך כלל הדברים הדמרטיים אנחנו לא יודעים.
נכון, נכון, כך אמרת.
כך אמרתי, יפה. אז אם היו אתמול דברים דרמטיים, אנחנו לא יודעים מה הם. כן, גורם מדיני בכיר עם עניבה אדומה, אמר שעשויה להיות, כן, זאת ההגדרה, עשויה להיות עוד פגישה בין טראמפ לנתניהו השבוע, ואם תהיה עוד פגישה, זה ילמד אותנו שמשהו גדול קורה. אני לא בטוח שזה יגיע. ההתרשמות שלי שכל נושא עסקת החטופים הוא לא מתקדם, הוא לא ממש מתקדם, או שהוא מתקדם עוד מאוד לאט, ואני בספק אם תוך כדי השהות של נתניהו פה בימים הקרובים זה ייסגר. יותר מנרמז לנו שכנראה לא, ולכן אם כן יקרה משהו, אני מאמר, אם, ואני באמת אומר פה אם כן יקרה משהו דרמטי, זה קשור לסוריה, כי הנושא הסורי הוא משהו שמאוד מאוד חם באוויר, ויש פה גם איזשהו ניסיון של טראמפ, כך אני מבין, כאילו להגיד לנתניהו, תראה, אני פותר לך את בעיית סוריה, אני הופך את סוריה ממדינת אויב למדינת אוהב במרכאות, אבל אתה בתמורה תהיה עוד יותר גמיש עבורי בנושא עזה, כי טראמפ מאוד מאוד רוצה לסיים את המלחמה בעזה.
אגב, יש כמו פרסום של צחי...
אבל אין לנו ודאות.
הרי כן. יש פרסום של צחי הנגבי פגש את עשרה לשעבר אל ג'ולני, יש אמת בדבר?
תראה, זה רק אם קוראים לי אחמד השארה ג'ולני, כי אני אתמול בערב פגשתי את הנגבי, סתם ראיתי אותו, כי הוא נמצא פה יחד עם הפמליה, ואפילו לחצתי לו יד. אז קשה לי להאמין שהוא הספיק גם להיות פה בוושינגטון, וגם באבו דאבי, בוא תפגוש שם את השארה. בקיצור, זה פייק ניוז.
אבל הגורם הסורי לא אמר מתי זה קרה, יכול להיות שזה קרה לפני יומיים.
לא, הדיווחים שאני ראיתי טענו שזה קרה אתמול. לכן אני אומר, אתמול זה לא קרה.
אוקיי.
אולי זה לא קרה אתמול, אני
שוב. או שזה מישהו שנורא דומה להנגבי. היה שחקן בביתר ירושלים, נורא דומה לו. אני לא יודע, סתם. בסדר.
עכשיו רק ברצינות, שוב אני אומר, אני חושב שהנושא הסורי מאוד מאוד חם.
כן.
השאלה אם הנושא הסורי הוא באמת... פרס ניחומים למשהו שאנחנו אומרים לשלם בשבילו הרבה יותר בגזרות אחרות, בעזה,
ברשות
הפלסטינית.
אני רוצה להגיד לכם משהו על זה, אריה, אם אפשר. תראו,
בטח.
כל הצגת הדברים שטראמפ מכתיב לנתניהו, טראמפ מכופף את ידו של נתניהו, ישראל לא יכולה לזוז בלי שהיא מקבלת אישור מוושינגטון, זה, קודם כל, היסטורית שהיסטוריה עשתה לעמוד על הדברים שחשובים לה, היא עמדה עליהם. זה בוודאי נכון ביחסי טראמפ נתניהו, וזה נכון שבעתיים אחרי ההתקפה המוצלחת באיראן. אם נתניהו, לצורך הדיון, רוצה עכשיו להגיד, אני לא מעניין אותי עסקת חטופים, אני רוצה אודרוב מלחמה, טראמפ לא יעצור אותו. טראמפ הוא גם זה שאמר, תפתחו את הגיהנום על עזה.
כן, כן, זה ביטוי שלו.
זה לא... נכון, נכון, ולכן זה לא שנת, אני אומר שוב, מי שרוצה ומתעדף עסקת חטופים כרגע על הכרעת חמאס, זה ראש הממשלה, אוקיי? 180 מעלות הפוך מה שאומרים עליו, הוא רוצה קודם כל להוציא חטופים, אחר כך לגמור את חמאס.
עכשיו אני נזקק לראייה האינטרקונטיננטלית שלך, המקרו-מדינית. כשנתניהו ממליץ על טראמפ לפרס נובל, הוא עוזר לו או מקלקל לו?
שאלה טובה. לדעתי התשובה שלך יותר טובה משלי.
אני לא יודע מה התשובה שלי, אבל אני לא בטוח כמה מהלכים יש לנתניהו בוועדת פרס נובל לשלום, ונורא
אוהבים את השם. אז אני אגיד את זה... סליחה שי, לא שמעתי?
לא, אמרתי פחות מעורב, זאת אומרת, פחות משפיע בסטוקהולם לדעתי בתקופה הזאת.
אוקיי, אז אני רוצה להגיד את זה קצת אחרת ברשותכם, ואמרתי את זה לדווקא מישהו מהאנשים של טראמפ, אמרתי לו, תראה, בהתחשב בזה שאת פרס נובל לשלום קיבל יאסר ערפאת, כן, ושאיש שלום הוא לא היה, ואחר כך קיבל אותו ברק אובמה על שום דבר שהוא לא עשה, אז אני לא יודע אם זה כזה שספור שטראמפ לא יקבל את הפרס, אלא דווקא זה עוד כבוד אם טראמפ לא יקבל אותו.
אבל אני רוצה לשאול אותך ככה, אמרת קודם דבר מעניין, אמרת שנתניהו אולי תתקיים פגישה נוספת עם טראמפ, אולי לא תתקיים, אז אני לא מכיר ביקור מדיני כזה שבו מגיע ראש מדינה, אין לוז קבוע להמשך השבוע באמת, יש פגישה שאיש לא יוצא ממנה עם משהו רשמי, יכול להיות שתתקיים פגישה אחרת, אתה זוכר דבר כזה? וגם שסעיף קטן ב', מתי נתניהו צפויים כן לחזור ארצה?
אז בואו נתחיל מהסוף. בעיקרון עדיין נאמר לנו שהוא אמור לחזור ביום חמישי, אני כן מתחיל לשמוע קצת קולות שאולי בכל זאת זה יידחה, אבל זה ככה, אין פה עוד משהו מסדר בעניין הזה. עכשיו, לגבי החלק הראשון והיותר מהותי, תראה שי, אתה צודק שזה דבר מאוד חריג, אבל גם זה שיש פה ראש ממשלה שפוגש את נשיא ארצות הברית בפעם השלישית בחצי שנה, וזה אחרי שהם דיברו בטלפון אקספור פעמים בחודשים האחרונים, ואגב, גם מה שפורסם אתמול, שטראמפ אמר לו לפני התקיפה באיראן, אני לא יודע מי זה ביבי אם זה ייקשל, למה זה, המשפט הזה נאמר, אבל אתם יודעים למה הוא נאמר? הוא נאמר כבדיחה, כי השיחות ביניהם הן כל כך אינטימיות, הן כל כך פתוחות, זה לא שטראמפ באמת עמד להתכחש של נתניהו לישראל, אוקיי? ולכן גם יש מערכת יחסים כזאת של אוקיי, ביבי, בוא תישאר פה, ואם צריך, אני אקרא לך עוד פעם.
אתה יודע שזה מזכיר לי את קמפ דיוויד ואת וואי פלנטיישן, אלה היו ועידות עם לוח זמנים פתוח, לא נקבע מועד סיום.
נכון, 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 משהו, אני אוהב את ההשוואה, ולכן אני גם אומר שוב, התיאור שהיה, שנורא נפוץ, של טראמפ מכתיב לנתניהו, וטראמפ קופה עליו, אתם מבינים מפה שהוא לא נכון, הוא לא נכון. זה הרבה יותר חברי, הרבה יותר פתוח. ברור שבסוף ארצות הברית היא מעצמת העל, ואנחנו מדינה קטנה שצריכה אותה מאוד מאוד. אבל בואו, חבר'ה, גם אנחנו עלנו מאוד מאוד לאינטרסים האמריקאים.
אין שאלה, נכון? אין שאלה, אין שאלה בכלל. כהנה, אני מקווה שלקחת הרבה דברים במזוודה, כן? שאתה לא הגעת מצויד לאירוע.
אני חייב להגיד לכם שמזג האוויר, אני חושב שאני גם אמרתי אתמול.
אמרת על לחות מטורפת.
אז היום זה עוד יותר גרוע, עוד יותר גרוע. אני אצטט את ידידי חיים לוינסון, שיצא פה הבוקר לריצה כמנהגו בקודש, ובשש בבוקר הוא כבר דיווח שמזג האוויר בלתי נסבל. אני עדיין במזגן.
מזגן זה טוב, אבל שיהיה לך גם בגדים לעונת מעבר, אם זה נמשך ונמשך ונמשך. תודה רבה. תודה רבה, אריאל קאנה.
תודה, תודה.
אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגיס המטכלי, גם מח"ט 7. שלום לך.
שלום, ערב טוב. כן, יום...
קשה מאוד. קשה מאוד.
כן. יום קשה מאוד. אבל אתה מדבר במאמר שכתבת בישראל היום, אתה מדבר על הסכנה הנשקפת מהחמאס, שהיא עדיין סכנה קיומית, אבל אתה אומר, זה לא שהם יכולים לראות 2,000 רקטות ליום, או לפוצץ את היישובים היום הקרובים לגבול כאן ועכשיו, אלא הסכנה, אני מצטט מה שאתה אומר, בעצם שימור תודעת הניצחון של החמאס. תסביר.
קשה באמת לאנשים מהמערב להסתכל על העניין, כי תפיסת הניצחון של איראן ושל חיזבאללה וגם של חמאס היא אחרת. זה כמו לבוא למשחק הדורסל, להפסיד במשחק, אבל להגיד אני אמשיך לשחק גם אחרי שכולם ילכו ואני אנצח. זה נראה לא הגיוני, כי יש סוף למשחק, אצלם אין סוף.
או להגיד להפסיד ב-10 הפרש, בשבילי זה מצוין, כי אני נשאר ליגה. למשל.
כן, אבל כן. הם הולכים הרבה יותר רחוק, הם מבוססים על סיפור של הנאה אמונית.
כן.
וכך צריך להבין גם את נעים קאסם, שכדאי לנו לא לזלזל במנהיגות שלו, נמצא במקום מאוד קשה, נעים קאסם הם מנהיג חיזבאללה, שהחליף נסראללה. והוא מבין שהאתגר שלו הוא בשעה קשה להחזיק את הארגון הזה שנקרא חיזבאללה ואת העדה השיעית, עם מבט אל אופק, מה שאומר היום יום קשה, מחר יום חדש, ויש להם את החובה לסבלנות, מה שקוראים בערבית סבר, ומעניין שביום השורה שהיה בחגיות השורה, הם לזכר אותו קרב קרבלה, שבו הרגו את אימאם חוסיין ומאמיניו במאבק בין השיעה לסונה, החותים, הנהגת החותים לקראת יום השורה, מסמנים את ההישגים של עמידה איתנה של חמאס,
כן.
בתור המימוש של קרבלה בימינו. זה אומר שככה הם צובעים את זה בתור השתשד,
כן, הקרבה. בוא נגיד שצלח הדין ידע משהו על כיבושים, על אימפריאליזם, על הכנעה של יריבים במושגים הערביים. אז
בוודאי, כן. לא, בוודאי שהם יודעים גם איך זה נראה בהיבט המוחץ, אבל הם יודעים גם לשאת את השפל, והם נמצאים כן. עכשיו בשפל.
אני רוצה...
כלומר, לא משנה כמה מנהיגי חמאס יהרגו בעזה, וכמה בתים יחרבו שם, תודעת הניצחון היא 7 באוקטובר, ואת זה הם יישאו כמו את קרב ירמו.
כל עוד הם ינשיכו להיות מסוגלים באמצעות החטופים, להכתיב לנו את תנאי הסיום ולשרוד, אז הם ניצחו. זה נקודת מבט שכדאי לנו לקחת אותה ברצינות.
ולכן עולה השאלה, תשמע, החלפנו רמטכ"ל, החלפנו שר ביטחון, החלפנו ראש אמ"ן, החלפנו ראש אגת לדעתי גם, החלפנו ראש שבק, החלפנו אלוף פיקוד הרום, החלפנו את כל המערכת, ואנחנו ניסינו לדעתי 2 או 3 אסכולות ושיטות בעזה, והנה עכשיו גם כנראה מרכבות גדעון, סליחה, לא מביא את התוצאה הרצויה, מה אנחנו עושים? אני לא שואל מה אנחנו עושים מבחינת, האם אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אלא מה אפשר לעשות, גרשון? לאן הולכים מפה?
זאת שאלה, לא פשוטה, ומראש גם ההישגים שבקשר המטכ"ל הם לא היו הכנעה מלאה של חמאס במהלך מוחץ, בין היתר בגלל האילוצים של מקומות שיש בהם חטופים, וחלקם אנחנו כנראה יודעים עליהם, וברור שכשכוחותינו התקרבו אנחנו מסכנים אותם מאוד, ומה שציפה הרמטכ"ל, כפי שאני מבין, ובמידה רבה גם נתניהו, כפי שגם עלה בשיחה הקודמת שלכם, זה שהלחץ הזה יביא את חמאס לאיזושהי נקודת גמישות, ליציאה החוצה של עוד חטופים, זאת אומרת שחרור, בלי שזה מכתיב לנו את מחיר סיום המלחמה, וסיום המלחמה בעיניהם מבחינת חמאס, זה גם להכתיב לנו את קו הנסיגה, אפילו בלי הפרימטר, וזה מאוד קשה לנו.
כשאתה אומר שהם נאבקים על שימור תודעת הניצחון שלהם כדי להשפיע על ארגונים אחרים, אנחנו כבר רואים סימנים לזה בארגונים ג'יהאדיסטיים אחרים, בתוכניות הלימודים ביהודה ושומרון, הם מנסים להעביר את זה לדור הבא כבר?
בינתיים לא שאני עוקב אחרי זה, יש להניח שבתוכנית הלימודים זאת לא נמצא, אבל בסיפור הכללי, גם באורך הדיבור של אותם מפקדי משמעות מהפכה וצבא שנשארו באיראן, וכדאי להקשיב איך הם מדברים, גם בדיבורים של חלק מאנשי חיזבאללה שבאמת ספגו מכה קשה, יש ניסיון להציג, כן, זה מעשה שטן שמחולל פיתוי להבין כאילו אנחנו בדרך הלא נכונה ואלוהים נטש אותנו, אבל המבחן שלנו הוא מבחן הסבלנות ולחכות למחר, ומנסים לחדש מחדש את יכולותיהם למאבק, החוטים ככה מדברים, ולכן כדאי לנו להקשיב לזה, כי זה אומר שאין פה כניעה בממד הזה של נטישה.
אז לכן אני שואל, האם אנחנו רודפים אחרי רוח בעצם? האם אנחנו רודפים אחרי יעד שבכל מקרה אנחנו לא נשיג אותו, משום שהצד השני יגיד, אני כבר את שלי השגתי, ניצחתי, ואני אמשיך לגרור את רגליי ואת רגליכם ולגרום לכם לדמם, ומבחינתי אני יכול להמשיך ככה וזה יהיה עבורי ניצחון גם.
במידה מסוימת יש לזה גבול, והמציאות יש לה כוח, ומה שקורה בגבול הצפון מוכיח את ההצלחה הישראלית, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו נביא משהו שמסיים את המלחמה עם כבוד ישראלי, שלא נראה היענות מוחלטת לכל תביעות חמאס, ומה שעוד השורה התחתונה אומרת, לא ננצח ניצחון מוחץ שאחרי זה אין יותר מלחמה
ל-50 שנים. הורדת עליהם את כל הצמרת, כל הצמרת, הרי על חיזבאללה זה עבד, הורדת על חיזבאללה את כל הצמרת, פגעת עליהם במתקנים אסטרטגיים, ובחיזבאללה באיזשהו שלב אמר, סליחה, אני לא רוצה יותר. חמאס הורדת עליהם את כל הצמרת, פגעת עליהם באמת בכל התשתיות האפשריות, והם לא נוהגים כמו חיזבאללה.
זאת שאלה מעניינת, אחד ההבדלים כנראה נובע יחס אחר של חמאס לאוכלוסייה לעומת חיזבאללה. לחיזבאללה בתור שיעים חשוב מאוד הדאגה לעדה, וכשרבים מהעדה נמצאים עם בתים הרוסים ואין מי שיממן את בנייה מחדש, הם נמצאים במצוקה, גם אין מי שיממן כרגע את המשפחות השכולות והפצועים.
ולחמאס אין המחויבות הזאת.
כנראה, כן.
אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה לך.
תודה, ערב
טוב. תודה, ונקווה לטוב, אני מאמין בנצח ישראל, שלא תחשבו.
זה שאלה. גם אנחנו. אז באופן מוחלט.
באירוע בבית חנון.
נצח יהודה. נצח יהודה, זה גדוד ש...
ארבעה מתוך חמשת החיילים שנהרגו שם הם חיילי נצח יהודה. אנחנו פונים לרב אדיר אל מושנינו, הרב המלווה את לוחמי נצח יהודה. שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום
וברכה,
צהריים טובים.
זו המכה הכואבת ביותר שהגדוד ספג, נכון? מאז שהוא קם, לדעתי.
נכון. היה כל מיני מכות שחטפנו בכל מיני גזרות שונות, אבל לא באותו כמות ובאיכות. זה בהחלט המכה הקשה ביותר לגדוד נצח יהודה.
ואתה הולך היום מלוויה ללוויה?
אני עדיין הולך. אני התחלנו את ה... התחלנו את הלוואה הראשונה ממש בבוקר, בוקר צהריים אפשר להגיד, ואנחנו ממש בדקות הקרובות הלוויה נוספת של אמר מתחילה. לא נגמר הקשיים, הנפש נשברת, זה לא נגמר.
אתה הכרת את ארבעתם, ואתה יודע על הקשיים שאיתם מתמודדים חיילים חרדים, דתיים בצבא, ספר לנו עליהם קצת.
חייל חרדי שמתגייס לצה"ל, אז צריך כבר לדעת מראש שיש משהו שעומד אחרי הסיפור של הגיוס שלו. כי מצד השגרה של בן אדם חרדי, זה לא לעשות צבא.
כן.
ולכן בדרך כלל, יש יוצא דופן, אבל בדרך כלל מגיעים כבר טעונים. גם קצת אולי קשיים מסוימים של הבית, אפילו קשיים שלהם, ואפילו קשיים של כל מיני מסגרות שהם התמודדו איתם לפני כן. הם מגיעים לצבא והם עדיין לא יודעים מה זה אומר צבא. לפעמים בראש שלהם חושבים, טוב, יהיה פה קשה, אז נחפש משהו אחר. והם שמורים שזה קצת, זה כיוון אחר ממה שהוא היה רגיל בישיבות. זה דרישה יותר חזקה, עול הרבה יותר קשה. הם צריכים אותנו שם, במשבצת הזאת. במשבצת הזאת של החיזוק, רוח, עידוד. אני יכול להגיד לך ש... כן?
קרוב משפחה מאוד קרוב שלי הוא מפקד עירונים בחץ, שזה צנחנים חרדים. ושאלתי אותו, הוא סיים עכשיו מסדול של טירונות איתם, הוא מפקד הטירונים כאמור. שאלתי אותו, תגיד, הם הרי באים בלי רקע דומה לזה שהחילונים באים, מבחינת אפילו אימוני כושר גופני, דברים כאלה, איך הם כחיילים? הוא אומר לי, אני אומר לך באחריות אחרי 5 חודשי טירונות, הם לוחמים לכל דבר, בין ביניהם לבין החברים החילונים שלהם, שום הבדל. חיילים טובים לכל דבר.
וזה נכון גם לנצח יהודה?
ברור. תראה, האחוז נשר שיש בגדוד נצח יהודה, אם אנחנו לוקחים את החטיבה, ואנחנו מסתכלים על הגדוד ביחס לחטיבה, אנחנו נראה שהאחוז נשר של הגדוד הוא הכי פחות מכל הגדודים האחרים. הרמת כושר, אני כבר התרגלתי כבר לראות על הלוח של נצח יהודה, מצטיין בבח בברור, חייל ככה וככה מגדוד נצח. מצטיין בבחמאס, מגדוד נצח. זה פשוט דבר שחוזר על עצמו. ההסבר של זה, כמו שאתה באמת שואל, זה דבר לכאורה תמוע, כי הם לא באים שום איזושהי הכנה מסוימת לפני כן. יש כאלה שנכנסים למכינות שלנו, יש מכינות של עמותת נצח יהודה שהקימו, אז הם באים הרבה יותר מוכנים, אבל יש כאלה גם שלא. ההסבר של זה שאתה מחבר את הרוח, אתה בסוף מצליח להגיע למקומות, גם בגוף, שאתה לעולם לא חשבת שאתה יכול להגיע אליהם. הרוח בנצח יהודה היא ברמה מאוד 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 גבוהה. אני כלוחם לשעבר בגדוד הזה, אני יכול להגיד לך שאחד המקומות המיוחדים שראיתי מבחינת רוח, זה בצבא, אם זה השבת. קבלת שבת זה יכול להיות במשך שעה, קופצים, מתפללים, זה משהו אחר. אין אותו בשום, אני לא פגשתי אותו בשום מסגרת.
כן.
הרב אלמושנינו, ספר לנו על אחד מהם שהיית קרוב אליו, מאיזושהי סיבה. אחד מאלה שנפלו היום.
תראה, אני, את האמת, הקרבה שלי לכולם, כל אחד יש לי עליו סיפור. סיפרתי על משה נול, שגם כן הייתי מחובר אליו, אני אספר לך עכשיו אולי על אחד החיילים שהלוויה שלו ממש כמה דקות, קוראים לו מאיר אמר, מאיר שמעון אמר. זה חייל שהיה לו כל מיני קשיים גם בצבא, בסוף הטירונות היא מאוד מאוד קשה של לוחם, והוא התקשר, והוא דיבר איתי, התקשר אליי בלי סוף, הרבה פעמים, בוא, אני רוצה להתנהל איתך, נפגשנו הרבה פעמים. הוא סיים את ההכשרה, אני לא האמנתי שהוא סיים את ההכשרה, עם כל הקשיים שיש שם, סיים את ההכשרה, והוא עלה לגדוד, שימש כלוחם. בסיפור אחד אני יכול לספר לך רק שתבין מה זה הבחור. היה תקופה שהיה, הסדה קצת היה מצומצם בגדוד, אז השמירות שהם היו עושים זה היה 4-8. 4 שעות שמירה, 8 שעות מנוחה, ובשמונה שעות יש גם כמה מסדרים, כל מיני דברים שבסוף חייל צריך להשלים. זה מאוד מאוד קשוח, ככה זה שוחק בסוף, זה שגרה שלא פוסקת. אחד החיילים שהיה צריך לעלות לשמירה, הוא לא הרגיש טוב, הוא ביקש מהמפקד, אם הוא יכול להסיר אותו מהשפצק, כי הוא מרגיש שכבר אינו, הוא לא מרגיש טוב, הוא חייב לנוח. המפקד אמר לו, אני מצטער, אבל אם אתה עכשיו לא תשמור, אז יש חברים אחרים שהם יכולים להידפק, ואין לנו מספיק סדק, לכן אתה בכל זאת תעלה לשמירה. מי שהיה אכפת לו ממנו, לא פחות ולא יותר, זה החייל שעוד כמה דקות ההלוויה שלו נערכת, מאיר אמר. אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, שמע, אני לא מרגיש טוב, קשה לי. אמר לו, לך, אני שומר במקומך. אמר לו, אבל יש לך אחריי שמירה. אמר לו, אני אשמור גם את השמירה שלך, ואני אשמור גם את השמירה שלי. יצא בסופו של דבר ששמונה שעות רצוף, בן אדם עומד בעמדה, עם וסט, כזה, נשק, מצב, קומנדו, מוכן. זה דבר שוחק שאנשים אפילו לא מבינים כמה.
להלוויה שלו, להלוויה שלו אתה מצטרף בעוד דקות אחדות. תודה רבה, הרב אדיר אלמושנין.
נחומנו אגב, נחומנו גם לך.
לך ולמשפחות ולגדוד. תודה רבה לך.
תודה רבה.
ובדילוגים המוזרים האלה שהם לצערי לחם חוקינו פה בישראל, נעבור שוב לוושינגטון ונבקש את אריאל סנדר, הוא נמצא פה בישראל, אבל עיניו לוושינגטון נשואות, הוא מנהל קמפיין הבחירות של המפלגה הרפובליקנית בישראל. אריאל, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה. שלום חברים.
אני מנסה להבין, טראמפ נסוג מתוכנית פינוי עזה והריביירה, לא הצלחתי להבין את ההתנהלות שם בשיחה שלו עם נתניהו.
שי, אני לא מבין, אתה לאט לאט נסוג מכל מיני דברים שהאמנת בהם, התחלת קצת להיות מבולבל, שום דבר לא נסוג, אף אחד לא נסוג, לא מהתוכנית של ההגירה.
איך זה הפך להיות קשור אליי, לא הבנתי?
לא, זה מהשיחה הקודמת שלנו, שאמרת לי שטראמפ יביא לנו את המדינה
הפלסטינית. אני עדיין עומד בלדה.
אז זה בסדר. מאז שהוא נבחר, לא האמינו שהוא יהיה לצד ישראל, לא האמינו שהוא יביא אנשים שהם טובים לישראל. לאט לאט כולם מתפתחים, גם בעניין הזה.
אז אתה אומר שהוא עדיין מחזיק בעמדה שצריך יהיה לפנות חלק ניכר מאוכלוסיית עזה?
אני לא אומר את זה שהוא מחזיק, אני אומר זה בתוך תוכנית האסטרטגיה שלו, וזה גם בתוכנית הביצוע שלו, ובזמן שכולם מתכננים תוכניות וחולמים חלומות, הדברים האלה מתכנסים לתוכנית הרבה יותר רחבה, אסטרטגית.
איזה מהלכים אופרטיביים למיטב ידיעתך הוא מבצע בכיוון?
אז בואו נתחיל מזה שכדי לייצר את התוכנית שהוא רוצה, וזה בעצם הרחבת הסכמי אברהם, הוא רוצה לסגור את המערכה ברצועת עזה. סגירת המערכה ברצועת עזה תומנת בחובה שלושה דברים. אחד, הגליה של אותם מנהיגים, מחבלים, אני יודע איך תקראו להם, שנשארו שם עדיין בעזה. פירוז הרצועה מנשק והכנסת טריבונל ערבי בינלאומי, בינלאומי שינהל זמנית את הפינוי, את הממשל בעזה, ויתחיל את השיקום של עזה. אלה שלושת הדברים שכרגע נדונים בתוך המערכה שמדברים עליהם בין ויטקוף לבין הקטרים. דונלד טראמפ מאמין שהקטרים יכולים וצריכים להביא את התוצאה הזאת. ברגע שזה מסתיים, עוברים לשלב הבא, ארנו עליו, וזה הנושא של שיקום הרצועה. בתוך שיקום הרצועה גם הנושא הזה. גם מבחינת האנשים במצרים ובסעודיה מבינים שיש אי אפשר שכדי לשקם את עזה לפחות בין 500,000 למיליון תושבים לא יכולים לגור שם. אין להם לגור, אין להם לא איפה לחזור.
ויש איזה שהם סימנים שמצרים וסעודיה יהיו מוכנות לקלוט מהם?
אז אני אגיד ככה, לגבי מצרים, מה שדונלד טראמפ מצפה ממצרים, זה לא לקלוט 500,000. זה לקלוט משהו שלא יגידו שהמדינה שגובלת דרומית לישראל וגובלת לעזה לא יכולה שלא לקחת חלק, אבל חלק קטן כדי שיהיה משהו שגם מצרים משתתפת בו. אבל יש מספיק מדינות, ואני אומר לכם את זה מידיעה, בתוך מסעים ומתנים עם מדינות כדי לקלוט את אותם מאות אלפים. גם ירדן תיקח חלק קטן, סמלי, בתוך המערכה הזאת, אבל זה הציפייה של דונלד טראמפ מהמדינות הללו, כי הן גם הולכות להשתתף בתוך חלוקת השלל הזה שנקראת השיקום של עזה. זו התוכנית. לשם זה הולך, הוא בן אדם רציני, גם שמובילים את זה, ובמרכזם מרקו רוביו, ביחד עם רון וירנר שלא מקבל.
אנחנו צריכים לצערי לסיים, ממש רצינו לשמוע כמובן את ההמשך, נורא מתנצלים, ותודה רבה הדברים האלה אריאל.
תודה רבה.
תודה.
היום התפרסם לראשונה פרויקט דינה, והדוח המלא שעוסק בפגיעות המיניות שהמכוונות והמתוכננות בשבעה באוקטובר וגם בשבי אחריו. שלום וערב טוב לסלית הוכמן, מנהלת תחום טיפול בנפגעים מינים גירים במשרד הרווחה. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ומראש נתנצל שזמננו קצר, מראש נתנצל.
כן.
אריה, בבקשה.
ספרי לנו על הדוח, נשתדל לא להפריע לך.
אני אגיד לכם מה, לא קראתי את הדוח המלא, אבל אני מכירה את רוח הדברים וגם את האירועים, שמעתי עליהם עוד בדוח שפרסמו איגוד מרכזי הסיוע לפני כשנה. מדובר באירועים מזעזעים ממש,
כן.
ואני חושבת שהדוח הזה חשוב בשביל עשיית הצדק עם הנפגעים. אני חושבת שטוב שיש עמידה על זה, שהעולם יראה מה שקרה, שבאמת נעשו שם מעשים מיניים, סדיסטיים וחמורים.
כמה דוח כזה זוכה לתהודה? אנחנו, אותנו לא צריכים לשכנע. אבל עד כמה באמת הדוח הזה בכוחו להזיז אדם אחד שלא מאמין לדברים המטורפים שקרו?
אני חושבת כשיראו את התיאורים, יקראו את התיאורים הגרפיים, יהיה מאוד קשה להגיד שזאת המצאה. אני רוצה להאמין שזה כן יזיז משהו. אני חושבת שהדוחות הקודמים והארגונים שיש בארץ בכל זאת הצליחו להביא את פרמלה פאטן, הגברת פרמלה פאטן מהאום, עם הצוות שלה, והיא הגיעה לפה ושמעה גם אצלנו במשרד הרווחה, גם את משרדים אחרים, וגם את הנפגעים ואת השווים מהשבי. אני מקווה מאוד שהוא יזעזע, אבל אני כן רוצה להגיד שברגע שדוח כזה מתפרסם גם אצלנו בארץ, הוא מהווה טריגר מאוד חזק למי שנפגע מינית.
ברור.
ויש כאלה הרבה מאוד בארץ.
סלעית, אנחנו נצטרך לצערי הרב לקטוע אותך, אולי נעשה בהמשך שיחה נוספת, כי הנושא הזה מאוד מאוד חשוב. תודה רבה וסליחה.
אני אשמח.
תודה רבה. זהו. תם זמננו. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחרי על השידור אילי זק, בדיגיטל ירון זאבי ועמיתי דואק, ואחרינו ספורט עם ברקוביץ' שרפה פרימו. תודה רבה. תודה רבה.